אתם מאזינים לפודקאסט ריאל מדריד בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
פודקאסט ריאל מדריד, פרק 90, חתיכת משחק קיבלנו לכבוד הפרק העגול, 3-3 מטורף בין הבלנקוס לבין אלופת אירופה מנצ'סטר סיטי, במפגש הראשון בברנבאו ברבע גמר ליגת האלופות. איתכם באוזניים אורי רייכם, אלמוג ואורן קדו, שלום חברי, מה נשמע?
מצב, מה שלומכם?
טוב, בוקר טוב.
מי, התאוששת? הורדת דופק?
כן, כן, הורדתי דופק.
לא היה מרוצה מאתמול.
מרוצה מאתמול?
לא.
לא.
יש מה להיות מרוצה?
נרחיב על זה. קדוש, תן לי את הכותרת שלך.
שכיף שעונה גמר ליגת האלופות מתקיים 3 פעמים.
לגמרי.
זה אדיר, כאילו יש לנו 2 מפגשים, היה כבר אחד, יהיה עוד אחד, וגם את הגמר כמובן, אז ככה שמדהים. באמת, אין יותר טוב מזה, כולם רצו כנראה שזה יהיה הגמר, דיברנו קודם, אבל אני חושב שטוב שכך.
טוב, הכותרת שלי היא קצת אירונית למשחק שהאקס-ג'י בו היה פחות משער וחצי והובקעו 6 שערים, ויותר ממחצית מהביתות שניבטו למסגרת גם הלכו פנימה, והכותרת שלי היא החמצה. עכשיו, לדעתי ריאל מדריד אמנם לא נבנתה, וצריך להזכיר את זה, לא נבנתה בקיץ החולף כדי להיות אלופת אירופה, כדי לזכות בליגת האלופות, אולי גם לא כדי להדיח במפגש כפול את האלופה המכהנת, אבל אחרי שהיה לה מנוחה של יותר משבוע למול העומס של סיטי, עם אווירה משוגעת בברנבאו, כשסיטי בלי קייל ווקר שהוא זה שאמור לסגור את כנף שמאל של ריאל, בלי דה בריינה שהקיא בחדר הלבשה ולא שיחק בכלל, מה שאומר גם חצי בלי הולנד, ורודיגר לקח את החצי השני, עם כל התנאים האלה, ועם זה שריאל הבקיע 3 שערים לרשת של סיטי, שזה משהו שלא קרה לסיטי יותר מ4 חודשים, אם לוקחים את כל זה בחשבון ובסופו של דבר ריאל לא מנצחת, אז בעיניי זה לא פלא שבסיום ולוורדה אמר שזה מרגיש כמו הפסד. אז אמנם זה לא הפסד, אבל יש תחושה שטקו מול סיטי במשחק הראשון כשהגומלין בית אחד, זה כנראה הכי קרוב להפסד שאתה יכול להגיע.
כן, החמצה על רגע כל מה שאתה אומר פה, הכותרת שלי עוד חוזר הניגון, מפגש שלישי ב3 שנים לטרילוגיה המטורפת בין שני המועדונים הכי טובים, קבוצות הכי טובות בעולם כרגע, ריאל מדריד, הניגון חוזר והיא לא מצליחה להוות יריב כמו שהיא צריכה להיות. אתה הזכרת שהיא לא נבנתה בקיץ האחרון, זה נכון שהיא לא נבנתה, אני הזכרתי פה בפודים הקודמים שכל מה שהולך לקרות בקיץ הקרוב זה המקום שיביא אותה להיות שווה לסיטי מבחינת סגל, מבחינת פייבוריטיות, מבחינת ולהתנגש מול החזיתית, זאת אומרת יהיה לה כלים אחרים לגמרי בעונה הבאה. אני מאוד לא אהבתי את המשחק אתמול, מאוד מאוד לא אהבתי,
לא כמשחק כדורגל, אתה אומר מהצד של ריאל מדריד.
בסוף, כן, מהצד של ריאל, אני מנתח את ריאל, בסוף, אתה יודע, ריאל לא, היא אמנם לא הפסידה את המשחק, אבל הייתה גם הזדמנות לנצח אותו, וחבל שזה נגמר ככה.
טוב, בוא, כן, קדוש, רצית להגיד משהו.
כן, רציתי להגיד.
אהבתי שעל הדרך אמרת, אנחנו מקווים, אמבפה יהיה בריאל, זה בסדר, אתה יכול להיות רגוע.
כן, אבל כדי שמה שחמי רוצה, שזה מה שיקרה, זה לא רק להביא את אמבפה.
נכון.
הם צריכים גם להביא מגן ימני ומגן שמאלי בעיניי, כדי שבאמת לייצר גם שליטה וריווח של המשחק. אתה ראית את ריאל מדריד, ואני מבין אתכם, בתור רועד ריאל, הוא לא רוצה לראות את ריאל כביכול מתבנקרת ויוצאת רק למעברים. אבל אני אגיד לך מה העניין. אני ראיתי דווקא, אתם ראיתם סוג של הפסד,
לא הפסד, החמצה.
כן, החמצה, התחושות של כאילו הפסד, אבל ה3-3 הזה, זה גורם למשחק הבא לייצר משחק שהוא דומה למה שראית עכשיו.
נכון.
למה? כי סיטי תצטרך לבוא ולנצח את המשחק, וריאל זה עוזר לה לחכות ולייצר מעברים. עכשיו, העמידה הנמוכה הזאת, יש פה גם גישה התקפית, זה נשמע מוזר. בזה שהם יורדים נמוך, הם מוציאים את סיטי קדימה, ואז יש את האופציה לייצר מעבר ומשחק עומק. אז ככה שזה מייצר גם את היתרון של ריאל, האמיתי שלה, במהירות ובטכניקה ובחוכמת, אתה יודע, בחוכמה האישית של כל שחקן ושחקן שיש להם בחלק הקדמי, וזה, ככה הם מבליטים את היתרון שלהם. כי עכשיו לבוא ולהניע כדור יותר טוב מסיטי במי יותר טובה בכדורגל, היא לא תהיה יותר טובה. אנחנו גם רואים את ריאל העונה.
זאת בעיה אבל.
זאת הבעיה, נכון, גם זה הסגנון של העונה.
אבל זאת בעיה. זאת
בעיה, אני מסכים
איתך. תראה, כשזה קורה, אנחנו רואים את ריאל בלא מעט משחקים, כמו שאורן אמר, גם נגד קבוצות בינוניות.
נכון.
יורדת את הבוקר, ונוח לה שם לצאת למתפרצות ולעשות את הגולים שלה. אבל במשחקים האלה, שזה רוב המשחקים במהלך העונה, היא לא נתקלת מול יריב ברמה כזאת. היא מגיעה פה להתבנקר מול סיטי, זה לשבת למטה, סיטי מרדימה אותך עם ההנאה שלה, והיא עוקצת כי יש לה, היא עוקצת, מה זה עוקצת? היא נותנת את הגולים שלה, כי יש לה את היכולת שאין לקבוצות האחרות, מול מיורקה וכל מיני כאלה, ראה לכאורה לרשות לעצמה לרדת קצת ל-30, ולתת לקבוצה להתקשקש, אין לקבוצות האלה את השחקנים, את האיכות לבוא ולייצר. תסתכל על שני הגולים של סיטי אתמול,
היו שלושה, איזה מהשניים?
אני לא מדבר על הגול הראשון, אבל תסתכל על שני השערים שלה, אתה רואה דברים מתוכננים. אני לא אוהב את זה שריאל מדריד בבית, זה לא יכול להיות שריאל מדריד בבית בסוף הראש של משחק עם 38% החזקה. אין היגיון בזה. אין היגיון בזה. עכשיו, שני השערים, אני רק אסיים את זה, הם העתק. ברנרדו מושך לקו, לוקח איתו שני שחקנים, שאני לא מבין למה גם קרוס היה צריך, כי ברגע ששני שחקנים הולכים איתו, ברגע שהוא נותן את הפס אחורה, נוצר יתרון מספרי, כדור לכדור, מגיע לפודן, חופשי לביתה, נותן את זה לחיבור, אותו דבר בצד השני, גרילי שהולך לקו הרוחב, מושך איתו את דני, פדן נמשך איתו למטה, נוצר מרחב לגוורדיול, שבא ונותן את הגול, זה דברים שהם יותר מדי בנשמה של ריאל, ההליכה אחורה הזאת, הקבלה את הדומיננטיות של סיטי, הקנייה לשליטה של סיטי, קשה לי, אני לא יכול לקבל את זה, וזה היה אתמול באוכריה.
אבל אמרנו, הם עשו את זה, הם ירדו אחור כדי גם לייצר את המשחק המעבר, שזה מה שהם רצו, אבל תוסיף לכך את זה שאם אתה מסתכל מהצד השני, אני חושב שמי שצריכה להרגיש פחות בנוח, והיא כאילו הפסיד את המשחק בצורה מסוימת, זאת דווקא סיטי, הרי סיטי הייתה עדיפה, בטח בחצי השני, היא כבר עלתה לי יתרון של 3-2, ותחשוב שאם אתה מסתכל על סיטי, על השערים שהיא קיבלה, אז אתה אומר, מה, אתם לא יודעים שהכוח של ריאל מדריד זה במעברים? אז מה אתם בכלל לוחצים גבוה? ועזוב שהלחץ לא היה טוב. בשני השערים הראשונים שהם קיבלו, אוקיי, אז אתה, סליחה, בשני השערים שלא, אני לא אומר על כמה וינגה, בשני השערים שלאחר מכן, אתה אומר, בסיטואציות הללו, למה אתם בכלל לוחצים גבוה את ריאל מדריד? תנו להם לצאת, הם לא טובים בהנעת כדור.
זה מי שהם.
ואז תיעצרו, כן.
אז גם ריאל. הם נאמנים.
אבל גם ריאל זו מישהי.
הם נאמנים.
גם ריאל זו מישהי.
אבל הם לא משנים, אבל הם לא משנים את עצמם.
גם זאת ריאל. אבל זאת ריאל גם. ריאל גם מחכה נמוך ויוצאת
למעברים. ריאל בקלאסיקוס, נגד ברצלונה, נותנת את הכדור לברצלונה ונתנה לה בראש על זה, על המעברים, על קו ההגנה הגבוה.
אני חושב שזה לא מספיק טוב. אתה לא יכול לבוא כשיטת משחק שלך, מעברים בלבד. זה צריך להיות חלק מהנשק שלך, אבל לא רק זה.
אני מסכים שהם צריכים להיות מתורגלים גם יותר טוב בהנעת כדור, ולהחזיק גם יותר ולשלוט. אני מסכים איתך.
כשאתה תחזיק יותר, אתה גם תוציא את העוקץ מהיריב שלך.
אנחנו מסכימים. העניין הוא שזאת ריאל מדריד העונה, היא מחפשת נטו את המעברים. מצד שני, סיטי, תחשוב איזה חוסר חוכמה. סיטי. פפ גוארדיולה, מה אתה לוחץ גבוה את ריאל מדריד? וגם זה שוב, הלחץ לא היה מספיק טוב. ועדיין, למה לעמוד גבוה? תוציא אותם קדימה, תעשה אתה מעברים משלך, על אהלן ואחרים. אתה מבין? והם לא עשו את זה. ואתה אומר, איך הם מגיעים למצב כזה במחצית? ואתה אומר, כאילו, איך עוד שסיטי בכלל עושה את הדברים האלה? זה לא... ואתה אומר, זה האופי שלה. אז בסדר, אז כל אחד, כל מאמן והגישה שלו, כל אחד מהם בא להראות את הכדורגל שלו, כל אחד מהם בא להראות שהם יותר טובים במה שהם עושים. ובסוף קיבלת 3-3 בעיניי אדיר, היכולת האישית מצד אחד של ריאל, מצד שני סיטי, אתה דיברת על השערים, אני חייב להרחיב על כך טיפה.
אנחנו נעבור אחד-אחד על השערים, מבטיח. אני רק אגיד שאני חושב שקרלו, אנחנו אולי טיפה מגזימים עם זה שריאל מדריד היא לא לאורך כל העונה באה ומחכה מאחור.
לא, אבל זה חלק חשוב.
אבל כשהיא באה מול ברצלונה, נכון, כשהיא באה מול ברצלונה ומול סיטי, מול קבוצות שאוהבות את הכדור, ריאל אוהבת לתת להם את הכדור ולנצל את המעברים. לפני שנעבור על הגולים, קודם כל, דברו איתי על ההרכב של ריאל מדריד. קרלו מחליט ללכת, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, שיש בעצם התלבטות אחת. הוא גם אמר, הלך על צ'ואמני בתור הבלמה ששם את קמווינגה בקישור לצד קרוס, פדה כאילו בימין בעיקר הגנתית, ורודריגו בצד שמאל, שזאת בעצם הייתה הפתעה שאני לא יודע להגיד אם, לא יודע אם פפ לא היה מוכן אליה או משהו בסגנון, זה מה שהיה רשום בתקשורת, אבל זה עבד, זאת אומרת, דיברנו כל הזמן על זה שרודריגו, נכון, אבל זה לא קרה אף פעם כשויניסיוס נמצא ביחד.
קרה, קרה. נדיר. במקרה שהוא שיחק תשע מדומה ויניסיוס.
זה קורה הרבה.
קרה, קרה כבר לא מעט.
זה קורה הרבה, אני אגיד לך מה ההבדל. אני לא אהבתי את זה דרך אגב.
לא אהבת?
ההרכב היה בסדר גמור, אני לא אהבתי את זה שהוא שם את רודריגו במשבצת של של הקו שמאל וויני נכנס פנימה.
כל הזמן מדבר פה שזו המשבצת.
רגע, שנייה, שנייה, אני אסביר. זה קורה לא מעט תוך כדי משחקים, בפלואידיות שאנחנו מדברים עליה, שהוא זז שמאלה, מייצרים שם המסע של יתרון מספרי וכו', והוא יותר קליני שם ויש לו את הכניסה והכל בסדר. אבל במשחק כזה לוותר על ויניסיוס ככנף כשווקר פצוע, שזה בעצם היתרון הכי גדול שלך במשחק ההתקפה, לא ראית פעם אחת את ויניסיוס מגיע לקו רוחב, פעם אחת לפתוח את ההגנה של הסיטי, פעם אחת לא ראית את זה אתמול. זאת הייתה טעות, זה בסדר היה לייצר את זה בדקות מסוימות במשחק, את רודריגו שמה ואת ויני וחילופי מקומות וכאלה, אבל ככה כממש כדיפולט רודריגו בשמאל ויניסיוס באמצע, אני לא אהבתי את זה, אני חושב שזה היה טעות. שוב אני אומר, במיוחד על הרקע הזה שווקר היה חסר, היה לך את כל המקום לתת לויניסיוס להשתולל שם, וזה פשוט סירס אותו. סירס את ויניסיוס.
איך אתה רצית שיגיעו לקו הרוחב אם הם לא החזיקו בכדור?
מה זאת אומרת?
הם ישר ניסו, אני אגיד לך, הם הרוויחו את הכדור וישר חיפשו את השעה, מהר
קדימה.
לא עכשיו החזיקו את הכדור וסיטי חיכתה נמוך, ואז הם היו צריכים, אתה יודע, באמת להגיע לקו הרוחב כדי להוציא רוחב. הם ניסו מהר להגיע לשער. הם מצאו את סיטי כל פעם דלילה, כל פעם מחדש.
אז אוקיי, אז
מדריד הצליחה לייצר לא מעט יתרון מספרי בנושא הזה. ריאל מדריד בחצי הראשון, זה היה באמת חצי שהכל הלך לה.
נכון.
הכל הלך לה, הכל עבד לה נכון. בחצי השני, מאז שכבר סיטי החזיקה יותר בכדור והחזיקה יותר בחוכמה. אתה אמרת, אתה ציינת את זה, בשני השערים שהם כבשו, אז סיטי כן הגיע לקו הרוחב, ואתה דיברת על ריאל מדריד, על העמידה שלה, ברגע שקבוצה היא כל כך מסודרת, רוב המאמנים בעולם, הם לוקחים את הקו 4 ו-4, את הקו 4 הגנה וקו 4 קישור, אחורה, וממשיכים בסימטריה הזאת גם בתוך הרחבה, בתוך הרחבה צריך להצמן לשחקנים, עכשיו מה קרה, ברגע שכבר גרילי שהזכרת קודם, וברנרדו סילבה שמגיעים לקו הרוחב, ואז מוציאים את הרוחב לאחור, קשה לשחקן הגנה, תחשוב שאם עכשיו אתה עם הפנים,
נכון,
הוא כבר בקו הרוחב, קשה לו גם להסתובב וגם לתקוף מהר, ששחקן שבא עם הפנים. וזה, כשסיטי עשתה את זה, אז כבר היה נראה הרבה יותר קל. ריאל הייתה צריכה להיות יותר מסודרת, יותר נכון לייצר אי סדר, להצמד לשחקנים אחד לאחד, ולא להיות סימטרית במרחקים של השחקנים, ואז הם יכלו למנוע את השערים, אבל בסך הכל, גם אתה יודע, תוך כדי הזמן, כבר ריאל מדריד התעייפה. ריאל מדריד רצה הרבה יותר, אתה רואה אותה מתרוצצת מצד לצד כשסיטי נהיה את הכדור, וסיטי, אתה יודע, אין יותר טובה מנה בלהגיע למצבים כשהיא שולטת, כשהיא יוזמת, אבל שתי הקבוצות, עוד פעם, שתי הקבוצות היו חשופות בדרך שאני פחות הבנתי, אם זה סיטי בחצי הראשון ואם זה ריאל בחצי השני, אבל היה באמת משחק פנטסטי.
אני רוצה להגיד עוד משהו על הבחירה הזאת של קרלו עם ויניסיוס, עם ההפתעה כאילו. פילוסופית, כשמאמן בא למשחק הזה של מאני טיים, ואומר לעצמו, וגם לשחקנים שלו, אנחנו צריכים לשנות משהו כדי להפתיע את היריב, זאת אומרת שיש פה איזושהי חוסר אמונה, זאת אומרת אם זה היה עובד, סבבה. אבל מצד שני הוא בא ואומר, הדבר הקבוע שלי לא מספיק טוב נגד הקבוצה הזאת, לא מספיק טוב נגד הסיטי, לעומת פאפ שבא וזאת הדרך שלי ואני לא משנה כלום וזה מי שאני. וככה זה הקבוצה שלי משחקת. וקרלו צריך לחפש את הדברים, צריך לחפש את משהו, את הדבר המפתיע מולו. אני חושב שיש בזה מין הבעייתיות.
טוב, יש עוד נקודה אחת שאני רוצה להגיד.
אתה מסכים איתי?
אני מסכים איתך, אני הייתי רוצה גם אני, שאני, אתה יודע, כולנו שאנחנו שומעים ריאל מדריד, אתה רוצה גם לראות שליטה גם. זה לא שחומר השחקנים שלהם פחות טוב. אוקיי, באמת. חומר השחקנים שלהם
שליטה, לא רק שליטה. איזה מתודיקה.
אתה רוצה לראות.
אתה יודע, גם זה שהכל בצד שמאל, אין ימין לריאל, אין איזון במשחק. תחשוב כמה זה מקל על הקבוצה היריבה שיודעת שרק מסוים את השמאל.
אני אגיד לך משהו, לא היה לך קווים בכלל. שוב, לא היה את הכדור, אתה חיפשת מהר להגיע לשער. יש לך יותר מהירות והצלחת להגיע כביכול מהאמצע שמאל שלך יותר, אז בסופו של דבר גם הצד ימין שלך גם סיים שער נהדר.
נכון.
הכל היה מהר קדימה, זה שונה, מה שסיטי עשתה זה שונה לחלוטין מה שריאל עשתה.
ועם כל זה אני רק אסיים, צריך להגיד שבדקה 55, גם כמה דקות לפני היה לג'וד חצי מצב, אבל בדקה 55 ויניסיוס ג'וניור מצב לגול, אם זה אמבפה הוא חותך את סטונס שכבר עשה את הגליץ' ויוצא מקו הרוחב, חותך ימינה והוא מול השוער רק תבחר פינה, ויניסיוס בחר לבעוט ברשלנות בשמאל, וזה פרטים קטנים, כי אם המשחק הולך ל-3-1 זה משחק אחר לגמרי.
ויניסיוס בא אתמול רק עם רגל שמאל, אבל עוד נדבר על זה. עוד משהו אחד רק לגבי ההרכב, דיברתם הרבה רודריגו ויניסיוס מקדימה, הייתה את ההחלטה של קרלו ש... אני כאילו יכול להבין אותה, ואני יכול להבין מאיפה היא נובעת, אבל אני לא בטוח שבסופו של דבר היא עשתה את הטוב ביותר עבור ריאל מדריד, וזו ההחלטה בעצם לוותר על נאצ'ו כבלם, תוצאה של זה להוריד את שואמני להיות בלם, תוצאה של זה כמווינגה בקישור. אני חושב, אתה יודע, זה לא, לא אגיד חוכמה בדיעבד, כי היה לנו פרק שגם נתנו לו כותרת על זה בסוף ינואר, אני חושב שריאל מדריד, משלמת בנקודה מסוימת, ברמה מסוימת, על זה שהיא החליטה בינואר, וזו הייתה גם הכותרת של אחד הפרקים, שזה עלול לפגוע במטרות שלה, שהיא לא הביאה עוד בלם ברגע שדוד אלאבה נפצע. שוב, צ'ואמני הוא אחלה בלם, אם אני עכשיו צריך לצאת לקרב ולהגיד האם אני יוצא עם צ'ואמני או עם נאצ'ו, לאור היכולת העונה, ועל אף שצ'ואמני זו לא העמדה הטבעית שלו, אני הולך עם צ'ואמני. אבל אני חושב שזה... מה זה אני חושב? זה גרם בעצם, התולדה של זה הייתה שכמווינגה שיחק בקישור האחורי כאילו בנעליו של צ'ואמני נקרא לזה יחד עם קרוס, ואני חושב שגם בגול הראשון, תכף נעבור על הגולים, וגם בשערים הבאים, לי הייתה תחושה שחסר שם, חסר לה עוד איזשהו סטופר לפני הבלמים.
נכון, פיזי.
כמווינגה הוא שחקן מדהים. הוא לא שש אחורי, הוא אולי שש יחד עם קרוס לקבוצות, כמו שאורן מדבר הרבה בפודקאסט מקבי, כשהקבוצה שולטת, ואז השש האחורי הוא יותר שחקן טכני, כן, כמו קרוס בנה, כזה שמניע.
הוא בנה על זה שקרוס יהיה שם באזור תמיד. הרי קרוס לא יוצא קדימה.
כן, אבל זה גם לא זה. זה גם לא זה. שני גולים על קו ה-16, שכאילו כל פעם חסר את העוד אחד, היה חסר לי את הצ'ואמני הקשר, שיבוא ויבלום, אתה מבין?
אתה מסכים איתי שצ'ואמני פותח בהרכב? אם זה קשר או אם זה בלם.
נכון.
הדילמה שלו הייתה אם זה קרוס או נאצ'ו. אז הוא עדיף את קרוס.
לא. המעברים יוכל להוציא אותם. כמה וינגה או נאצ'ו.
לא, כמה וינגה גם היה פותח.
למה?
כמה וינגה היה פותח איתו ועם...
למה שלא?
שוב. גם איתו וגם איתו.
שוב, אני לא אומר שהייתי רגוע. אם הייתי רואה את ההרכב, הייתי רואה את נאצ'ו עולה.
אני בקטע הזה...
אם הייתי רואה את נאצ'ו עולה, לא הייתי רגוע עבור ההגנה של ריאל מדריד. הייתי קצת יותר רגוע כשצ'ואמני נמצא. אבל ברגע שיש שם, וזה לא משחק ראשון, כשיש את כמה וינגה ואת קרוס, אין שם את הקשר האחורי שיכול, בטח מול סיטי, שיכול לעצור, ולכן, ואני לא בא בטענות רק לקרלו, כי גם מאוד יכול להיות שאני הייתי הולך על הבחירה של צ'ואמני בלם ולא נאצ'ו. אני בכוונה התחלתי את זה מסוף ינואר, אם היה לריאל מדריד, כשהיא ידעה שאין לה את מיליטאו, וכשהיא ידעה שהיא מאבדת את הלאבה, היא ידעה שהיא הולכת להמשך עונה עם צ'ואמני או נאצ'ו בתור בלמים, ואני חושב שההחלטה היא בסוף חודש ינואר מופיעה במערכה הזו ופגעה אתמול בריאל מדריד הגנתי. כי כמה וינגה הוא ציפור חופשית, הוא יותר 50-50, הוא יותר לצאת קדימה, הוא יותר פחות לשמור על העמדה, על המיקום, וזה פגע אתמול בריאל, גם בגול הראשון שתכף נגיע לו.
אנחנו מסכים, אני חושב שהם היו צריכים להביא בלם בינואר, אבל זה כבר מת. זה כבר נגמר. עכשיו אתה אומר לי מה הרכב הכי נכון, אנשלוטי עכשיו בחר את ה-11 הכי טובים. אם זה לשים עכשיו את שואמני בלם, הוא עדיף אותו ואת כמה וינגה ביחד ולא את נאצ'ו. הוא חשב על ה-11 הכי טובים, זה בעיניי היה יותר דווקא קרוס או נאצ'ו, כי צ'ואמני וכמה וינגה הוא נותן להם, ככה זה נראה לי, אבל הוא עדיף שלך את השחקן שיוכל להוציא למעברים, הטכניקה שזה קרוס עם החצים הטובים שלו, ושיש לך עוד אחד שהוא פיזי וגם יכול להצטרף שזה כמה וינגה, ובלם שהוא יותר פיזי, תשמע, אל תשכח שיש לך שם את אהלן ופודן,
נכון,
ושחקנים,
נכון.
והוא צריך את גם עוצמות מאחורה, אז, ולכן הוא הלך על ה-11 הכי טובים בחלק האחורי. אני דווקא מסכים עם חמי, שאני, אם עכשיו הייתי צריך לבחור, אתה יודע, משהו שונה בהרכב, הייתי שם את רודריגו בימין וויניסיוס בשמאל ובלברדה באמצע ביחד איתם, ואז גם את כל החבר'ה שמגיעים מקף שני, אז היה יותר עוצמות באמצע. זה הדבר היחידי שאני הייתי עושה.
טוב, בוא נעבור ככה, זה משחק, אנחנו בדרך כלל לא עושים את זה, אבל משחק עם שישה גולים, אז ככה נעבור שער שער ודרכו ניגע בלא מעט שחקנים. אז כבר בדקה השנייה 1-0, לא סתם הזכרתי את כמה וינגה, הרצתי אחורה כי תכף נדבר על הביתה החופשית עצמה, זה הגיע אחרי שריאל הייתה בצד השני ויצא מהר קדימה, וגריליש מגיע מעמדה שבעיניי כמה וינגה היה צריך להיות, ואז צ'ואמני מגיע קצת באיחור ועושה את הפאול וכולי.
וזה, רגע, לפני שאתה ממשיך פה, וזה מה שציפיתי שסיטי תעשה יותר, שהיא תיתן לריאל לצאת, זה בדיוק מה שאמרתי, שסיטי הפוך, תני לריאל לצאת קדימה, תחלצי פעם, פעמיים, מעבר, עבירה, לא עבירה, הם יעשו ככה שערים, ואת זה הם לא עשו יותר, בגלל שהם לחצו גבוה. תני לריאל לצאת, אז הדקות הראשונות, בגלל שאתה יודע, בדקות הראשונות עם הבית, עם העוצמות, עם הקהל, עם הכל, אז ריאל הרגישה שהיא שם גם מבחינת החזקה. ומעבר אחד, ראית מה נוצר ממנו.
חמי, מה...
לוניס.
מה... דווקא עכשיו, דווקא ברגע הזה,
נכון, נכון.
מזל שבסוף זה נגמר בטקו, והיו עוד מלא שערים, אתה יודע, זה קצת נשכח, אבל מה קרה שם?
כן, נחזב, נחזב מאוד, גם בחומה, גם בחומה עצמה, זה, אתה יודע,
אני לא רוצה להוריד, זה 100% גול שלו, כולל בהצבה של החומה, אבל היה קלוז-אפ, רגע לפני הביתה של ברנרדו, על ויניסיוס, וגם ויניסיוס, כשאתה עומד בחומה, אתה צריך לשמש כחומה. הוא מסתכל לצדדים, הוא עושה, אם תסתכלו עליך חוזר, הוא עושה צעד קטן שמאלה, פותח עוד יותר את הזווית, וגם כשהכדור כבר יוצא, הוא כאילו זה לא התפקיד שלו, לא שולח את הרגל, הכדור לא היה מאוד רחוק ממנו, אז זה 100% לונין.
לא, אוקיי? ברור, ברור.
99.9% לונין, אבל עצבן אותי ויניסיוס בעמידה הזו.
וזה, אתה יודע, זה הקלאסיקה שככה לא בונים חומה,
זאת לא הייתה חומה בכלל.
כן, מה, שחקן אחד, פתחת לו את כל הזה. כן, חבל, חוץ מזה הוא היה בסדר,
כן.
אבל כן, טעות קשה. בסדר.
דקה 12, 1-1 כמה וינגה, נרשם בסוף עצמי לרובן דיאש. נראה לי קצת קפדני מדי בוופה, לא?
אני חושב שזה צריך להיות שער שכמה וינגה.
אגב, זה מסוג הדברים שכמה וינגה בניגוד אולי לכל יתר הקשרים האחרים של ריאל מדריד, חוץ מפדה שגם יכול לעשות דבר כזה, זה שהוא, שבאזור של הרחבה, ב-30 מטר, הוא יכול לעשות פתאום תדריב, הוא יכול לייצר.
גם קרוס, לא, אני מדבר על הביתה.
לא, הביתה כן, אני מדבר על המין...
זזיתיות.
כן, בדיוק.
כמה וינגה נתן משחק גדול אתמול, צריך להגיד את זה. הוא נתן משחק ענק לדעתי, מהקשרים הוא היה הכי איכותי מכולם. פד כאילו נותן את העבודה והכל, אבל כמה וינגה מביא דברים אחרים, מביא אי סדר במשחק של היריב, יודע לייצר דברים יש מאין כזה, והוא נתן משחק ממש ממש טוב. יש אלמנט של מזל בגול שלו, אני חושב שגם בגול של רודריגו יש אלמנט של מזל, בואו, שני הגולים האלה יש בהם קצת אלמנט של מזל, עם דיפלקשנים קטנים ונגיעות, ההתקפה מתפרצת עם ויני שירד אחורה, משך איתו שחקנים ונתן...
כן, לקחת אותנו לדקה 14 בעצם למהפך לגול של רודריגו. פה אני רוצה דווקא לפרגן ללונין, כי מי שזוכר, ההתקפה הזו התחילה שגריליש, סיטי יושבת בתוך הרחבה של ריאל, גריליש מוציא רוחב, לונין לוקח ולא מרגיע. זאת אומרת, ברור שזו הוראה של ריאל לצאת קדימה, הוא מוציא מהר לקרוס, קרוס לויניסיוס שמכניס את העומק עם רגל שמאל גם, כאילו זה מהלך כזה, כאילו על זה עבדו. בדיוק, כאילו על זה עבדו.
הכי ישיר שיש.
הכי ישיר שיש, צריך להגיד, זה הרגע להגיד לגבי רודריגו. כל פעם שהוא יבקיע בליגת האלופות, כן? כן. רק קריסטיאנו בנזמה וראול כבשו ממנו בריאל מדריד יותר מליגת האלופות, אמנם בפער, והוא יש לו 19, ראול שהוא מקום שלישי עם 66, אבל רודריגו בן 23, לא תמיד שחקן הרכב באלופות, ובממוצע שערים לדקות, כובש כל 141 דקות בליגת האלופות, ראול למשל כל 166, היה, אגב, אתם רוצים לחש כמה קריסטיאנו, כל כמה דקות קריסטיאנו היה כובש במדי ריאל בליגת האלופות?
90.
86 דקות. אבל זה קריסטיאנו, אבל רודריגו, כל 141 דקות. אחרי זה, אגב, דקה 33 עוד לפני ה-2-2, היה איזשהו מצב דומה, גם הייתה טיילת בהגנה של ריאל, עם סיטי ככה שישבה שם סביב הרחבה, ורודריגו חילץ בצד אחד וסיים בצד השני, ויניסיוס, אם אני לא טועה, הוריד לו קטנה והוא בעד שם ככה ליד הקורה. זה גם היה באותו הסגנון שקרלו רצה לראות. קפצנו מחצית שנייה, נגענו בזה קצת, דקה 66-2-2, מצטיין המשחק קיבל פיל פאודן עם הפצצה הזו לחיבור.
האמת שהוא היה אדיר. האמת שאני הייתי מחלק את זה בינו לבין ברנרדו סילבה. ברנרדו סילבה היה, וואו, כן. היה יותר זריז מהמצלמה. היה משהו קיצוני. החוכמה שלו, הוא החזיר את סיטי למשחק. עזוב שהשער היה של פודן, אבל ברנרדו סילבה, בעיניי, תראית שהוא כאילו יותר חכם מכולם. הכי זריז שיותר חכם מכולם, חושב הכי מהר, מגיב הכי נכון, יודע איפה לעמוד כל הזמן, יודע איך להוביל את ריאל למקום שהיא לא צריכה להיות בו.
בדיוק.
מדהים.
הם הרבה יותר, מדהים, מדהים. הם הרבה יותר מתודים, צריך להבין את זה. זאת קבוצה, זה נכון שהם כבודדים, שחקנים אדירים, אבל זה בתוך התבנית, זה בתוך הדבר, הם יודעים מה הם עושים,
זה עולם אחר.
הוא לא סתם הולך לקו, כשהוא הולך לכיוון קו הרוחב, הוא כבר יודע מה יהיה עוד שני צעדים, הם יודעים, זה היה שני הגולים, פשוט אחד לאחד, קופי פייסט, משני הצדדים, אפרופו ריאל שעובדת רק על צד שמאל, אז אתה רואה כמה הגיוון הוא יכול לשגע ההגנה, וזה די בקלות, הם עשו צחוק מריאל, שני הגולים האלה, זה ממש ממש לקחת את ריאל, ולעשות ממנה, זה כאילו חומר ביד היוצר, ממש ככה.
כן,
חשבתי שרצית להגיד משהו, חמי כבר חיבר אותנו גם עם הגול של גורדיאל גם ל-3-2.
זה שהבעיטות הלכו לחיבור ובנונשלן,
אני השבוע,
זה דבר אחד, אבל איך שהגעת למצב הבעיטה, זה היה איתך? זה חומר ביד היוצר.
איתך זה היה?
נאפולי מונצה.
לא, נאפולי מונצה, כן, זה גם ראינו, כל גול בצבע, תראו את התקציר, אבל ראיתי איזה כמה תקצירים, ראיתי איזה כמה תקצירים מאנגליה, וישבתי איזה מישהו ואמרתי, יש כל הזמן את הוויכוח, אנגליה, ספרד, הליגות וכולי, כל פעם שאני רואה גולים מאנגליה, זה כאילו הם בועטים יותר חזק, אני לא יודע להסביר את זה. עכשיו בא ולוורדה בסוף וגם נעץ איזה יפה, אבל כאילו יש שם חבר'ה, לא משנה מי אתה, כאילו יש להם את יכולת הביתה העוצמתית שאני לא רואה כמעט בליגות אחרות.
גם דיוק, כן. כן.
גם דיוק, כן. ברור, ברור שגם עם הדיוק. כן. דקה 79, אפרופו דיוק ועוצמה, ולוורדה עושה 3-3. ויניסיוס, אני אתחיל מויניסיוס עם הבישול שלו, שני הבישולים ברגל שמאל, הייתה שם תנועה יפה גם של ג'וט, גם של בריים לעומק, ופדה בעצם מצטרף מאחור ועושה את מה שחמי בעמדה הזו, תחילת העונה נזכיר, הוא שיחק הרבה לצד טוני קרוס, מאחור כשצ'ואמני ככה היה פצוע. בעמדה הזו, הקצת יותר קדמית, אפשר להגיד שזה מה שאנחנו רוצים לראות מפדה ולוורדה, ולא שזה יהיה רק השער השני של העונה. אתה מחייך חיוך של אני אומר את זה כל הזמן.
כן, כי זה מה שאנחנו רוצים לראות ממנו. יש לו את הפצצות האלה. ריאל בכללי לא בועטת יותר מדי מחוץ ל-16. לא בועטת, וחבל. היא לא מגיעה למקומות האלה. היא לא מגיעה, המשחק שלה לא בנוי לדברים האלה, של שחקן עיוות ב-20 מטר, ב-18 מטר, מחפשים דברים אחרים במשחק. וחבל, לפדה יש את הביתה הזאת. גול אדיר, שאתה יודע, כולם כבר סוגרים סיפור, כי טקו בבית, זו לא, זו תוצאה, לא, לא טובה, זו תוצאה רעה, בטח שאתה הולך לשחק בית אחד.
אבל יותר, יותר טובה מלהפסיד.
ברור. אתה זוכר ששבוע שעבר אמרת לי...
יותר טובה מ3-3 לפני 3 שנים, כשזה 3 שערי חוץ.
זוכר ששבוע שעבר אמרת לי, טקו בבית לא יספיק, ואני עניתי לך, שטקו לא יספיק, אבל אתה יכול גם להפסיד, ואז זה בכלל נגמר, ונגמר בסוף טקו, ויכול מאוד להיות שהשער הזה יהיה איתו סיפור ויהיה מאוד מאוד משמעותי לגומלין.
הוא יהיה משמעותי בכלל מבחינת הסגנון משחק.
מבחינת הסגנון משחק, אבל גם מבחינת הוצאה.
בוא ניקח תרחיש, אם עכשיו סיטי הייתה מנצחת, אז סיטי הייתה באה להניע את הכדור וריאל הייתה רק, אתה יודע, מתגוננת ורודפת אחריה. זה מה שקורה. ואז הייתה מוצאת, אתה יודע, את הפרצה ועושה את ה-1-0 של הסיטי, ואז הסרט לריאל לחזור למשחק.
סיטי צריכה לנצח.
בסיטואציה עכשיו סיטי צריכה לנצח וליזום וגם תלחץ, ולכן זה ייתן גם שטחים לריאל, ואז ייצור את אותו משחק בדיוק, שזה מה שאנחנו רוצים.
למרות שאני חושב שבכל מקרה סיטי, זה המשחק שלה, היא לא משנה את הדברים.
גם ריאל זה המשחק שלה, אבל אתה הפרצתם לגומלין.
אבל ההבדל שאם סיטי, אתה יודע, אם היא תוביל, אז או שהיא הובילה כמה דקות.
ברור שהיא באה בצורה
שברור. אם הייתה באה מובילה ומנצחת הביתה, אז היא הייתה פשוט מחזיקה את הכדור. אנחנו מכירים את פאפ, הוא היה מחזיק את הכדור עד שמוצאים את הפרצה. לא היה לוקח סיכון.
אבל אפרופו ה-3-3 הזה, פשוט ראיתי אתמול נתון שאני לא יכול שלא לציין אותו בסוף המשחק. ויניסיוס, שני בישולים ברגל שמאל. מאז שויניסיוס הצטרף לריאל מדריד והתחיל לשחק בצ'מפיונס ליג, אנחנו מדברים על עונת 2018-2019, 5.5 עונות. טבלת המבשלים בליגת האלופות היא כזאת, דבריינה מקום ראשון 20, אמבפה מקום ראשון יחד איתו 20, ויניסיוס מקום 30, 19 בישולים. ויניסיוס מבשל בליגת האלופות כמעט כמו קווין דבריינה, זה תלוש בעיניי, ודיברנו על זה שרודריגו הוא רביעי בכובשים באלופות בריאל, אז ויניסיוס חמישי בכובשים, שער אחד פחות, בבישולים, ראיתי באתר סטטיסטיקה שלרוב אני סומך עליו והוא לא טועה, לויניסיוס יש יותר בישולים בצ'מפיונס במדי ריאל מדריד, ממה שיש למודריץ', ממה שיש לקרוס, ממה שיש לאוזיל, לדימריה, לקרבחל, למרסלו יש 3 יותר, לקריסטיאנו 6 יותר, לבנזמה, שהוא מלך הבישולים של ריאל מדריד בכל הזמנים בליגת האלופות, יש 7 בישולים יותר. ויניסיוס עם 19, זה היה אתמול עם השני בישולים האלה, נתון שהפתיע אותי והייתי חייב שיפתיע אחרים מה שנקרא. חילופים של קרלו, אמנם שניים היו ככה לפני הגול וכולי, דקה 72 בריים ומודריץ' על רודריגו וקרוס, 86 חוסה לו על ויניסיוס שהתעצבן, ראיתי איזה דיווח שאולי זה היה כדי לשמור עליו מהצהוב שאולי ירחיק אותו מהגומלין.
להכניס את מודריץ' ובריים זה עוד בסדר, אבל חוסה לו בעיניי, אתה ראית במפגש הזה, זה לא ליגה ספרדית. זה לא ברמה.
כמה דקות הוא היה על הדשא?
זה לא ברמה אבל. זה לא ברמה.
לא אהבת את זה שהוא נכנס או לא אהבת את זה שויניסיוס יצא?
לא אהבתי את זה שהוא נכנס ושויניסיוס יצא. אתה יודע, כבר אתה בסוג של מומנט, אתה עשית 3-3, תשאיר אותו, תשאיר את ויניסיוס על קר הדשא, מה אתה עשה עוד בישול גדול, תן לו לסיים את המשחק, וגם מי שמת במקומו, מי שמת במקומו, אתה עכשיו שחק על מעברים, נכון? אז מה, אתה לא שמת שחקן למעברים, שמת שחקן שעכשיו אתה צריך את החלוץ 9, שאתה כאילו עכשיו מחזיר בכדור ומרים כדור לרחבה. זה בעיניי החילוף לא טוב.
כן, הוא חיפש את, כאילו, את הנגיחות, הוא חיפש משהו אחר, כן, כאילו, אבל, במשחק, אבל
זה,
אולי להביא את הגול
לא
ממקום אחר.
צריך.
נכון?
זה לא מה שהיית צריך, נכון? היית צריך להשאיר את ויניסיוס, חוסה לו גם לא, שוב, לא בלבל הזה בעיניי.
הוא איחר, בגדול הוא איחר. הוא איחר בחילופים, כי נוצר שלב...
זה היה משחק חד שלפני כמה שנים, כי אנצ'לוטי עשה 3 חילופים, פפ עשה חילוף 1.
ממש.
כן, אחרי, כי פפ הרגיש בנוח. אחרי ההחמצה של ויניסיוס...
פפ הרגיש בנוח, וכי דבריינה לא הרגיש בנוח. דבריינה לא שיחק, אנחנו דיברנו, קייל ווקר לא שיחק, השוער היה מחליף זה גם בריאל.
אחרי ההחמצה של ויניסיוס בלקח 5, ברגע שזה לא הלך 3-1, ואז סיטי השתלטה על המשחק, וזה ראית שדברים הולכים לקרות, הדברים היו באוויר, ושם קרלו היה צריך לחפש איזשהו שינוי, וזה לא קרה, ואז הם קיבלו 2 גולים מהירים.
אם דיברנו אבל על הרכבים ונגענו בריאל, אז דווקא בסיטי, בעיני זה שהוא לא פתח עם אדרסון בשער, זה מה שעשה את ההבדל מבחינתו. אם אדרסון היה פותח, היית בסיפור אחר לחלוטין.
והוא כן, לא קשיר לגמרי.
זה בגלל קשירות?
כן, כן, זה עניין של קשירות.
לא, היה לו, היה לו. הגול הזה בין הרגליים.
השני?
כן, הגול הזה, זה לא, לא בעיניי היה יכול להגיב הרבה יותר טוב. אוקיי. כך מדי.
עוד קצת שחקנים שלא נגענו בהם, רודיגר. או נגיד רודיגר מצד אחד, הולנד מצד שני, איפה החלוץ, רודיגר, בוא נאמר ככה, בגומלין אין לו ברירה ממש לאנצ'לוטי, אבל שנה שעברה אחרי הופעה מאוד דומה, הוא שלח את רודיגר לספסל אנצ'לוטי, מזל שהפעם שאין לו ממש אופציות.
משחק מפלצת של רודיגר, מעלים את הולנד, קראתי שסיים את המשחק עם נתונים מאוד מאוד
רעים. 20 נגיעות, בעת פעם אחת לשער, ופאול אחד של רודיגר כל המשחק.
כן, אבל עדיין יש משהו אחר שצריך לחשוב עליו בעניין הזה, שגם אם יש לך, זאת אומרת, אם רודיגר יצטיין, זאת אומרת שהוא היה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה מול חלוץ. משהו שבריאל אין בצד שלה. לריאל אין את השחקן הזה שעכשיו יעביד 2 בלמים שיתרכזו בו וייתן לשחקנים האחרים מרווח. זאת אומרת, צריך להסתכל על זה גם מהזווית האחרת. העלים אותו לגמרי.
אבל איך אתה מגדיר את המשחק של הולנד? את הולנד עצמו, אתמול.
שמע, הוא...
זה העניין.
קצת נפקד.
זה העניין. שאלנד הוא האנטיטזה לסגנון של פאפ. אלנד הרי תמיד פאפ מחפש את התשע המדומה, שיותר טכני, זה מה שהוא מחפש. ואלנד, הוא הביא לו את אליפות אירופה בעיניי.
נכון, הוא הביא לו את הטראבל.
אלנד היה אופציה לעומק. אלנד הכריח אותו לשחק עם חלוץ אמיתי. ושקבוצה כמו ריאל מדריד, עם שחקנים באמת איכותיים בחלק האחורי, ודיברת גם צ'ואמני וגם רודיגר, זה שהם היו מאחור ושהם לא נתנו את השטחים, זה נטרל את אלנד החלוטין. זה, בגלל זה, אם אתה עכשיו מסתכל איך אתה מנטרל את סיטי, אז הייתה פה חשיבה טובה. הייתה פה חשיבה טובה בכן לעמוד נמוך ולצאת למעברים משלך. אני חושב שזה יכול להיות יותר טוב בתגובה כשכבר לוקחים אותך לקו הרוחב. דיברנו על זה. אבל אלן דוטרה לחלוטין, וזה משהו שצריך לשים לב. אפילו שקיבלת 3 שערים, החשיבה פה של קרלו באופן כללי היא הייתה טובה. הביצוע לא תמיד היה מספיק טוב של הקישור דווקא.
טוב, שם אחרון, ג'וד בלינגהאם. נדמה ש... אתה יודע, כדי ש... עכשיו זה תכף נגיע לחלק של הגומלין, אבל כדי שריאל מדריד תוכל לעלות שלב נגד סיטי בחוץ, נדמה לי שהיא לא תוכל לעשות את זה עם גול של רודריגו ושני בישולים של ויניסיוס ופדס, זאת אומרת, היא לא הצליחה לנצח עם כל אל. אם ג'וד בלינגהאם לא יהיה בפריים שלו בגומלין, זה יהיה קשה עד בלתי אפשרי.
דיברנו על זה שבוע שעבר, שהוא יהיה חייב להביא... הוא קודם כל הוא בנסיגה... מכל 24, הוא כבר חודשיים, 3, בנסיגה, הוא לא מזכיר את השחקן, זה לא רק המספרים. זה בכל המשחק שלו נרפא, הוא קצת כבוי, הוא מסתבך עם הכדור, הוא פחות עושה את הדברים המקדימה, המייצרים, הוא כבר לא בדבר הזה. ואני לא יודע למה לייחס את זה, אני לא יודע למה הנסיגה הזאת קורית, אבל עובדה היא שזה קורה, בסוף צריך לזכור גם שזה בחור בן 20, שעם כל ההייפ שהיה בתחילת העונה, יכול להיות שגם, אתה יודע, הוא עובר עליו משהו, קשה לו להכיל את זה, לא יודע, לא ייכנס פה, אבל עובדתית הוא בנסיגה, וריאל, אתה יודע, במהלך חצי שנה, די הייתה בנויה עליו, אוקיי? וכשאין את זה, ויש רק רודריגו וויניסיוס, זה מעט מדי. ריאל צריכה את, את בלינגהאם במיטבו, אתמול הוא היה חלש.
כן, אבל ריאל צריכה לעזור לו במיטבו.
אני רוצה רגע לחבר בין הדברים שאמרנו, עד כמה ג'וד בלינגהאם יכול ומתאים לסגנון הזה של הבעת ורוץ?
הוא להיות מצוין, אבל לא כחלוץ תשע מדומה. אתה מבין? בטח לא נגד יריבה כזאת. אני בעיניי בלינגהאם, אנחנו דיברנו על זה לא מעט, הוא שחקן, הוא שחקן אדיר. העניין שיותר קל לו כשהוא בא עם הפנים ולא שהוא עם הגב, אוקיי? שהוא לא שהוא החלוץ ואז הוא מקבל את הבלמים. הוא צריך לבוא עם הפנים כשחקן של 50-50 או אפילו כ-10 שמצטרף. ראינו אותו עושה אתמול פעולה אדירה אחת של זידן, ממש, שהוא שלח שם את השומר שלו פעם אחר פעם, ואז באת לרחוק, לא יצא לו למסגרת. יש בו קסם, אי אפשר להגיד שלא. אז שהוא בתקופה אולי טיפה פחות טובה, אבל אני חושב שריאל מדריד, ובעיקר קרלו אנצ'לוטי, קצת לא עוזר לו להיות במיטבו. זה שהוא תשע מדומה, אז כן, בליגה הספרדית זה יכול לעבוד. בליגת אלופות נגד סיטי, שים אותו בעמדה שהכי נוחה לו, הכי נוחה לו זה מדרגה אחת מתחת ושיצטרף. ככה זה קצת קשה לו, זה מכביד עליו, זה קשה לו.
טוב, בואו נדבר לקראת הגומלין, בדרך כלל לקראת המשחקים אנחנו מדברים בסוף, אבל זה הדבר הכי חשוב כרגע. יום שלישי בשבוע הבא ב-10, סיטי אוף מנצ'סטר, איצטדיונית אחד. נגיד, למעלה מ-40 משחקים שסיטי לא מפסידה בית אחד. ההפסד האחרון שלה היה מול ברנטפורד בנובמבר 22, לפני שנה וחצי, וריאל מדריד מעולם לא ניצחה בית אחד, כולל שלושה משחקים אחרונים שהיא מפסידה בהם. הזכרת את זה מקודם חמי, הכותרת שנתנו לפרק הקודם, במסגרת מה שדיברנו, זה ש ריאל חייבת לנצח בברנבאו, כי טקו לא יספיק לגומלין. האומנם טקו לא יספיק לגומלין?
יכול להספיק, למה לא?
אתה רואה את ריאל מדריד מנצחת בסיטי אוף מנצ'סטר, או שאתה אומר,
אני באופן
אומר אפשר גם ללכת לטקו ובפנדלים גם אפשר להכריע את זה.
אני חושב שחלקכם פה לא תאהבו לשמוע את זה, אבל אני חושב שסיטי באופן כללי כקבוצה היא עדיפה ריאל מדריד, כמו שחמי אמר.
זה ברור לגמרי, מה זה?
הוא היה רוצה להיות את ריאל מדריד, כמו סיטי, שולטת ויוזמת ודומיננטית ולוחצת והכל. עזוב עכשיו איך אתה בא למשחק נגד יריב, אתה רוצה לגרום לו לטעות, אבל בעיניי סיטי בבית שלה היא תעשה את העבודה. תעשה את העבודה, אני חושב שריאל מדריד תצטרך להוציא טקו כדי להגיע להערכה ואז אולי בפנדלים לעבור.
אז בוא נלך, אבל אתה יודע, אורן נותן את סוף המשחק, בוא נלך רגע לתחילת המשחק. אין את צ'ואמני, שואלים את מולת אנצ'לוטי מה תעשה, הוא אמר יש לי את מיליטאו ויש לי את נאצ'ו. מה אתה עושה אחרתכם מבחינת ההרכב, הצבא לקראת משחק הגומלין? כי הסגנון, לא משנה מה נגיד, הסגנון, כמו שאמרתם פה כמה פעמים, כנראה יהיה אותו הסגנון כמו המשחק של הברנבאו. סיטי תניה
ואל תחפש את המעברים. נכון, אני חושב ש... כן, תצטרך להיות איזושהי למידה מהמשחק אתמול. ברמה ההתקפית, אני לא חושב שזה עבד הדבר הזה.
מה אתה מצפה שיהיה אחרת אבל?
מה שאני מצפה שיהיה אחרת, אני רוצה לראות את ויניסיוס בכנף, זה המקום שלו, ושם הוא צריך להיות. זהו, זה דבר ראשון. ואם כבר, את רודריגו איפה שויניסיוס, תחליף ביניהם, רודריגו איפה שויניסיוס היה אדמו, וויניסיוס, תעשה את ההצרכה הזאת, כמו ההצרכה שדיברנו עם בראים ורודריגו בזמנו. זה כאילו הכל הפוך ולא מדויק בעיניי.
למרות שקרלו בסיום היה נשמע שהוא מבסוט, הוא אמר באנו להפתיע עם רודריגו בצד שמאל וזה עבד לנו.
עזוב, מה יגיד? ולמה אתה צריך להפתיע? אתה המועדון הכי גדול בעולם, אתה משחק בבית, תבוא עם מי שאתה, תבוא עם הדבר שלך, תבוא עם מה שאתה מאמין בו, למה אתה צריך להוציא שפן? מי מוציא שפן? מי מוציא שפן במאני טיים? למה אתה צריך להוציא שפן? שפן צריך להוציא מישהו שמרגיש שהוא נחות מהיריב שלו. זה מה שאתה אומר לי בעצם. אתה אומר לי, אין לי משהו מתודי, אין לי משהו שאני מאמין בו, שביום יום אני יכול לבוא ולהיכנס בסיטי, אז אני צריך להביא שפן. וזה לא מספיק טוב עבור ריאל מדריד. עכשיו, אני בא ומבקר אותו, והכל טוב ויפה, אבל בסדר, אנחנו גם יודעים, כמו שאמרת מקודם, שבקיץ הקבוצה הזאת לא נבנתה ולא... סיטי, העונה הזאת עדיין פייבוריטית מול ריאל מדריד, אין מה לעשות. אבל כשאנחנו פורטים את המשחק לאן שאנחנו... כן, יש פה דברים שאפשר לעשות אותם בצורה נכונה יותר ומדויקת יותר, וכן צריך למצוא את האיזון בצד ימין, כן צריך למצוא להסיק...
צריך להגיד, לא הזכרנו אותו רק בגול.
להבין, לתת לסיטי להבין... שלא רק צד שמאל, יש לנו גם צד ימין.
כן, אתמול, כביכול, פדה ולוורדה אמור היה להיות,
פחות הגנתית
הוא היה בצד ימין.
תמציא משהו.
התקפית, היית ב-4-4-2.
הגנתית כן. ברגע שריאל הייתה עם הכדור, אז פדה נכנס הרבה יותר לאמצע, ובליגה הספרדית, במקרים האלה אנחנו הרבה פעמים רואים את דני קרבחל יוצא קדימה, ומשחק לפעמים אפילו קרוב לחלוץ המדומה, מה שזה לא יהיה. אני משער שנגד סיטי, קרלו חושש מזה יותר, וזה יוצר את המצב שאין כמעט התקפות.
כי אתה לא מחזיק בכדור. עוד פעם, אין ימין ואין שמאל. אתה לא מחזיק בכדור, הכל צפוף דרך האמצע, ואז כל מעבר הוא מהיר. אוקיי, אתה לא עושה מעבר והולך לקו, נכון? אתה עושה מעבר, מחפש את השער, מהר. זה מה שריאל מדריד עושה. עכשיו, אם עכשיו היית משחקת נגד מיורקה, אז היית רואה סיפור אחר, היית רואה פתאום כן, את ולוורד אולי פותח יותר ימינה, או ששחקן אחר היה משחק בצד ימין ואחד אחר בצד שמאל, לא משנה. עכשיו נגד קבוצה כמו סיטי, שאתה בנוי נטו על מעברים, לא על שליטה בכדור, אז אין לך קווים כמעט.
ואתה אומר, זה גם מה שנכון מבחינת ריאל מדריד, זה מה שיש לה וזה מה שנכון לעשות בחצי השני?
זה הכוח שלה.
בחצי השני, בגומלין.
שסיטי לוחצת, כן. אני עוד פעם אומר, זה הכוח שלה, מה שכן, הגנתית היא צריכה להיות יותר טובה, ולא לקבל, אתה יודע, את הגולים שהיא לא צריכה לקבל. זה הכל, כי אין לה כוח אחר נגד סיטי. אני יודע שאתם הייתם רוצים לראות אותם עכשיו שולטים ויוזמים, זה לא המקרה.
לא, לא רק שולטים ויוזמים, אבל גם מבחינת היציאה, אבל זה דבר גור דבר, אני מסכים איתך.
בוא נפריד כמה דברים. אחד, מבחינת ההרכב, אני מסכים איתך שבקו ימין יכל לייצר יותר איזון, אם עכשיו רודריגו היה שם וויניסיוס בשמאל, כי זה הכוח שלו. אוקיי? או שרודריגו בחוד. אפשר. אבל מבחינת הסגנון נגד סיטי, בגלל שסיטי גם לוחצת, יש לך יתרון משמעותי במעבר.
נכון.
ורק על זה הוא צריך לשחק, אבל מה שכן, הגנתית, אתה צריך לשחק משחק מושלם. אם לא תעשה משחק מושלם, לא תוכל לעבור, זה הכל.
אז אמרת הגנתית, משחק מושלם, נאצ'ו, מאמרים על מיליטאו.
לא יודע מה המצב, אני לא יודע מה המצב הפיזי של מיליטאו. אם הוא פיט,
אנחנו רק יודעים שהוא שיחק 2-3 דקות במשחק האחרון, ושיש עוד משחק ליגה שתרף ניגע בו.
אם הוא פיט 100%, ואני הייתי פותח איתו.
אם
הוא פיט,
אין פה ספק בכלל.
אבל יכול לשחקן אחרי צולבת שלא ישלים פעם אחת 90 דקות להיות פיט ל-90 דקות נגד סיטי?
אז אפשר לתת לו מחצית במשחק הבא, ואז אחרי זה.
בוא נראה נגד מיורקה, מה יקרה, אם הוא ישחק, לא ישחק. יכול להיות ש...
תיתן לו מחצית והוא יראה בסדר, אז תוכל לתת לו, אתה יודע.
אבל זאת בעיה.
טוב, אז...
נאצ'ו לא ברמה.
אז בוא ניגע לרגע גם במשחק נגד מיורקה, שיש ככה בין לבין, בשבת, ב7:30, בסון מוש. מיורקה צריך להגיד, אחרי ההפסד בגמר הגביע, בסיבוב הראשון, ריאל ניצחה 1-0 משער של רודיגר. בפעם האחרונה שריאל הייתה בסון מוש, זה נגמר 1-0 למיורקה, שער עצמי של נאצ'ו. מיורקה כרגע 6 נקודות מהקו האדום, רק הפסד אחד בחמשת המשחקים האחרונים בליגה, בבית העונה הפסידה רק 3 פעמים, כשריאל מדריד, אמנם רחוקה מברצלונה, אבל סיפור שהוא עוד לא גמור, כשבמחזור אחרי זה יש את הקלאסיקו, אז איפה אתה שם את האיזון חמי במשחק הזה, מבחינת הרכב רוטציות? עכשיו, ברור שהגומלין הוא הכי חשוב.
ברור.
מצד שני, אתה מוביל פה את הקו, ואני מבין אותך, זאת אומרת, ברסה משחקת אחרי ריאל, עם, נגד קאדיס בחוץ, לא משחק שאתה מסמן עליו בי בקלות, וגם לברצלונה יש את פריס סן ז'רמן על הראש, שני משחקים. אבל, ברסה מנצחת, ריאל עושה טקו, חצי זורק את המשחק, זה רק שש, אתה מגיע לקלאסיקו, פתאום איכשהו ברסה מנצחת בברנבאו, שוב, תסריט שאני לא חושב שיקרה, ופתאום זה רק 3 והכל נפתח, אז איפה האיזון מבחינת ההרכב לקראת המשחק הזה נגד מיורקה?
אז פה בא לידי ביטוי, ניהול סגל, הוא צריך לתת שחקנים, הוא צריך לתת לברי, אני חושב שרוב ההרכב יהיה...
לתת לקפה לפתוח.
אני חושב שרוב ההרכב יהיה אותו דבר.
אתה חושב?
כן.
כמו מה שראית אתמול?
כן, כן.
אני חושב שרוב ההרכב יהיה אותו דבר. בוא נפרוט את זה רגע, לונין בשער.
אני חושב שרוב ההרכב יהיה אותו דבר, אולי...
צ'ואמיני יפתח.
אולי ארמגן...
צ'ואמיני יפתח.
אולי פרן אלמנדי.
אבל צ'ואמיני יפתח עם רודיגר, או שהוא דווקא אולי יריץ את נאצ'ו או את מיליטאו? אולי את מיליטאו, אם הוא רוצה להכין אותו.
רודיגר ימשיך לשחק, אני חושב שזה כנראה עם נאצ'ו. כדי לתת...
וצ'ואמני בקישור?
וצ'ואמני כנראה ישחק בקישור, אני לא חושב שנראה, אולי שני שינויים בהרכב,
לא איזה לוקאס ואסקס, פרן גרסיה,
פרן גרסיה, אז אמרתי, אני חושב שיהיה פרן גרסיה על מנדי, אני חושב שאולי בראים דיאז באיזושהי צורה ישחק, לא יודע להגיד לך...
לוקה יכול לפתוח.
אולי על חשבון קשה, אולי על חשבון כמה...
מה אתה חושב, זה מה שאתה חושב שצריך, או מה שאתה חושב שאנצ'לוטי יעשה?
אני חושב שצריך איזשהו פרש התקפי, אני חושב שבראים דיאז יצטרך לפתוח במשחק הזה, ועוד איזשהו שינוי קטן בקישור, 2-3 שחקנים, לא מעבר.
קדוש, אתה בווייב של
חצי לזרוק את המשחק הזה. לראות את הדקות של גולר אולי, אבל אסור, אבל בוא, בבחינה טבלאית, בוא נדבר על זה שנייה. אין דבר כזה לזרוק משחק, דיברנו על זה, ריאל מדריד, שום דבר לא סגור, 8 הפרש, הכל בסדר, יש עוד קלאסיקו, ודברים עוד יכולים לקבל תפנית ויכולים להשתנות, ולא צריך לזלזל בשום דבר, ריאל צריכה לבוא, לעשות את העבודה שלה ולנצח את המשחק הזה, הליגה יותר חשובה מהכל.
הליגה יותר חשובה, אבל הליגה בכיס של ריאל בעיניי, ולכן הוא חייב לעשות, הוא חייב לעשות שינויים משמעותיים, ואם אתה רוצה לראות את מיליטאו במשחק הבא, אז תן לו דקות, ואם אתה רוצה, ותן למודריץ' דקות, ולנאצ'ו דקות, ולחוסלו דקות, ואולי סביוס, וגולר,
ובראים.
אתה צריך, ובדיוק, אתה חייב בעיניי, כדי לבוא הכי פרש שאפשר למשחק הבא, כי משחק הבא נגד סיטי זה בעיניי, זה סיפור אחר לגמרי, אתה צריך להתגונן בצורה מושלמת, ואתה צריך המון כוחות לך, אתה צריך לרוץ המון, לזוז מצד לצד, אנחנו יודעים איך סיטי יודעת להזיז אותך, ולכן...
אולי גם במשחק חושב... שתיכנס בו להערכה.
שזה... בדיוק, אני חושב שהוא חייב לעשות, לייצר כמה שיותר פרשיות למשחק שלאחר מכן, ויותר מזה, הוא גם יכול לתרגל משהו עם החבר'ה שכביכול שיעלו מהספסל ויעלו בהרכב, כי נגד מיורקה, אז זה שזה מצחיק לומר את זה, כן? אתה, הרי אתה תשבש אותם אם אתה מחכה נמוך למיורקה. אנחנו מכירים את מיורקה. פסקת ישיר, קדימה, מוריצ'י, הכל. צריך להביא אותה אליך ולייצר שוב את המעברים, שזה דומה למה שיקרה נגד סיטי. ואז אתה גם תנטרל גם את מיורקה ותדע גם לעשות השערים די בקלות, אם אתה תוציא אותה קדימה. אותו דבר, ולכן השחקנים האלה, לדעת, אתה יודע, להכין את זה לפני, זה דבר שיכול לעזור לה מאוד, אבל שוב, ואז כזה כולם, באמת, כל מי שאפשר לתת לו דקות, זה הזמן.
אגב, סיטי יש לה בין לבין את לוטון, שהיא גם נלחמת על החיים שלה מתחת לקו האדום, כשסיטי גם ממש נלחמת על האליפות.
זה סיפור אחר.
כן, אבל אנחנו מדברים...
חייב לפתוח עם ההרכב שלה כמעט כל הזמן, זו שיש לה גם סגל אדיר.
נכון,
אבל הם באמת, אתה יודע, הם בקרב שאתה לא באותו קרב, נכון, אתה תליג, אתה תיקח לדעתי.
נכון, אבל מצד שני, העניין הפרשיות, הנה ריאל נחה 10 ימים, הם שיחקו 2 משחקים בטווח הזמן הזה, ולא ראית אתמול הבדל בקושר, ולא ראית אתמול הבדל, לא ראית.
אבל מה היה קורה אם היית, משחק 3 ימים לפני זה עם ההרכב הזה? אתה יודע מה קורה? היית אולי מתרסק.
אבל עשיתי שיחקה.
לא, אבל עשיתי כן, אבל אני אומר אתה, אני אומר ריאל מדריד, אם היית משחק 3 ימים לפני עם אותו הרכב, כנראה שלא היית רואה את התוצאה הזאת. אולי היית רואה 4-2 או 5-2 לסיטי.
לא יודע. אני חושב שאנחנו נראה 2-3 שינויים. אני חושב שזה יהיה מנדי פרנק גרסיה, אני חושב שנראה את לוקה מודריץ' ואני חושב שנראה את אברהים דיאז.
מה שאני אומר זה שאם כבר הוא גם ייתן לשחקן מסוים, לאותו שחקן לפתוח, אז שיחליף אותו, ונגיד אתה רוצה שעכשיו שחקנים שפתחו בהרכב אתמול שהם יפתחו שוב, אז שיחליף אותם עם אותם שחקנים שפתחו, שלפחות חצי צריכים לשבת בצד. זה בעיניי.
קצת אימורים לשני המשחקים. נתחיל מהמשחק הקרוב, כי לזה יש ווינר. 4.90 על מיורקה, 3.55 על תיקו, ריאל 1.60, זה בווינר. האמת שיכול מאוד להיות שהאימור צריך להיות בהתאם למה שקרלו יעשה, האם הוא יעשה חמי או האם הוא יעשה קדוש. זאת אומרת, האם הוא יעשה כזה הרכב רוטציות, שזה גם אולי... מצד אחד הרבה פעמים אומרים, זו הזדמנות לשחקנים שפחות משחקים וכו', מצד שני זה גם, יש את הווייב של אוקיי, אנחנו, זה לא המשחק הכי חשוב שיש לנו בימים האלה, או שהוא ילך על שינויים שהם יותר מינורים. אתה
לא יודע, אתה עושה תוצאה לא טובה במיורקה, שזה בעצם מייצר לך רצף של 2 תוצאות לא טובות, ולבוא לסיטי אחרי 2 תוצאות לא טובות, יש לזה משמעות גם, אתה צריך לחזור למקום הזה של לנצח, ולבוא... אוקיי, זה טריקי.
שלא יישב לך בראש, העניין של הנה אני אולי בשש הפרש, ועוד יש לי גם קלאסיקו אחרי.
אני מסכים שמצד אחד צריך לרענן, ובסדר גמור, יש לך סגל, תרענן, הכל טוב ויפה, אבל זה לא, אין פה מצב של לזרוק את המשחק, זה לא שם.
3.55 תיקו זה מפתה או לא מפתה?
בוא נאמר את האמת, תשמע, גם המחליפים שיעלו, ריאל עדיפה על מיורקה, בוא, עם כל הכבוד למיורקה.
כן, אבל מיורקה בבית, שנלחמת נגד הירידה,
זאת אומרת... שנלחמת נגד הירידה, עם השחקני ספסל של ריאל מדריד, הם בכמה רמות מעל השחקנים של מיורקה. בוא, אנחנו לא תמימים. ולכן, זה הזמן לעשות קצת רוטציה, יש לך פער חסיד גדול בליגה, תן לחבר'ה הבאמת טובים שלך, שאתה צריך אותם לאחר מכן לנוח. וגם אם המחליפים אתה פייבורית למשחק נגד מיורקה. אין לי ספק בכלל.
אני ה-3.55, לא שאני אשים ניחוש, אבל ה-3.55 זה יחס לא רע. שוב, צריך לראות אולי איך הוא...
אני כך או כך הייתי הולך על ריאל מדריד.
מה יהיה בגומלין? תנו לי ניחוש, אין ווינר. אין יחסים עדיין, הם נסות, יש עוד משחקים, שתי קבוצות משחקות, שחקנים יכולים להיפצע וכו'. מי תהיה בחצי גמר ליגת האלופות? ואיך? כלומר, מה הסנריו בדרך לשם?
חמי פחות אוהב את זה, אבל סיטי.
סיטי איך? ב-90 דקות?
כן.
אם בכל זאת אנחנו מתייחסים למנחשי הווינר. זאת אומרת, אתה אומר סיטי מנצחת ב-90 דקות.
כן.
חמי?
מנצחת ב-90 דקות.
כן, אין פה יואב לא יואב. יש פה יחסי כוחות. עכשיו סיטי קבוצה טובה יותר. עשתה אתמול משחק טוב. העבירה את האחראי לבית שלה כמו שהיא רצתה. השער של פדה קצת כאילו לוקח את זה למקומות של כאילו ריאל השיגה פה משהו, אבל בסוף זה רק טקו, והוא בעצמו אמר שזה מרגיש כמו הפסד. יהיה להם מאוד מאוד קשה, תראה, אני לא רוצה לסגור, כי דברים יכולים לקרות, ו... אבל יחסי הכוחות הם לטובת, בבירור לטובת סיטי, יפתיע אותי מאוד אם ריאל תעבור.
למה אני אשנה את זה שסיטי תעבור, אבל בערכה.
זה מה שבאתי להגיד.
כן.
היית איך השפעתי עליו ברגע?
לא, 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 אני חשבתי על זה, חשבתי על המעברים של ריאל ועל ההתחלה של המשחק, ואני חושב שריאל כן תצליח לעקוץ במעבר אחד. תצליח.
מה, אם זה כבר הולך להערכה, זה סרט אחר, אחי.
היא תצליח לעקוץ לפחות במעבר אחד, היא תצליח לתת גול. השאלה כמה היא תהיה טובה הגנתית, זה העניין. באמת, האמת שאני חושב, ככל שאני חושב על זה יותר, זה הכל תלוי כמה ריאל תהיה טובה הגנתית. בזה זה תלוי.
צריך לציין שגם קייל, הגנתית, גם קייל ווקר משנה. יכול להיות שישחק, שזה משפיע הגנתית לא על משנה. סיטי. רגע, וגם דה בריינה לא מאוד משנה. יכול להיות שישחק בסיטי.
אם ריאל תהיה מושלמת הגנתית, אם, זאת אומרת, אם ריאל לא תספוג, היא תנצח. היא תעבור.
אבל זה אומר, אבל זה אומר שהיא צריכה להיות מושלמת הגנתית. רגע, בלי צ'ואמיני, עם נאצ'ו כנראה, כבלם או מיליטאו שלא
שחק יותר מחצי. אם ריאל לא תספוג, היא תעלה.
ועכשיו המלפפוני עדה.
בדרך כלל אנחנו עושים את זה באמצע, אבל הפעם זה ככה לקראת סיום, גם כי לא קרה יותר מדי. ובכל זאת אתמול ירדתי עם הילד לגינה וראה אותי שכן שלא ראיתי אותו הרבה זמן, אמר לי, מה קורה, מה נשמע וזה, אמר, מה עם ריאל, מה עם פה, מה עם שם, ואז השיחה הסתיימה בזה שהוא אמר, טוב, נחכה לבחור החדש, ואז היה פאוזה, ואז ציפיתי שהוא יגיד כאילו שמבפה מגיע, אמר לי, אנדריק. זאת אומרת, אוהדים מחכים לאנדריק, שצריך להגיד, בזמן שריאל מדריד עסוקה בליגת האלופות, הוא עם פלמרה זכו בפאוליסטה, זה אליפות סאו פאולו, הפסידו במשחק הראשון 1-0 לסנטוס, ניצחו בגולין 2-0, הוא שחת פנדל, קיבל את תואר מצטיין המשחק, זוכה בתואר החמישי שלו עם פלמרס לפני גיל 18, זה במסגרת הלון וואץ' שאנחנו עושים כאן. משהו להגיד על הבחור, או ששפו והגיע הזמן לתארים בריאל? עם כל הכבוד לתארים בפלמרס.
הוא שחקן, תשמע, שחקן נבחרת ברזיל. מגיד שלו מנבחרת ברזיל, כובש שערים, חלוץ עם פוטנציאל אדיר, אבל אתה יודע, אני לא יודע כבר איפה כל אחד ישחק.
טוב, איפה כל אחד ישחק זה בעיות של קרלו לעונה הבאה. אמבפה, עוד לון וואץ', במחזור הליג האחרון הוא פתח על הספסל מול קלרמון, נכנס כמחליף, בישל, התקשקש שם עם לואיס אנריקה בסוף, זה הספיק רק ל1-1, הלילה הוא מערך בפריז את ברצלונה, שליח ריאל מדריד למשחק, מה יהיה חמי?
יש לו משימה היום. אני מקווה שייתן בראש, מקווה שייתן בראש. הם צריכים לנצח, יש שם קצת דין ודברים בין צ'אבי ללואיס אנריקה, אתמול שמענו.
כן, אהבתי את
המסיבות עיתונאים, מי יותר DNA, מי יותר ברסה, מי יותר, מי יותר. אני מקווה מאוד ש... שפריז תנצח היום בצורה משכנעת, ותרחיק את הקטלונים מהתואר הנכסף הזה.
איך אתה רואה את זה קדוש, את המשחק היום?
דיברנו על זה, אני חושב שפריז פייבוריטית ברורה בעיניי.
ברורה?
כן. פריז קבוצה טובה יותר, גם בעיניי גם מאומנת יותר, בשני המשחקים יחד היא צריכה לעבור את ברצלונה.
טוב, נקודה אחרונה ככה בהקשר המלפפונים, היה דיווח השבוע שנאצ'ו, פרופו נאצ'ו שיכול מאוד להיות שיזרק למשחק הכי חשוב של ריאל ליד רודיגר בגומלין, שהוא ככה מתלבט אם להאריך את החוזה, ואז דיברנו על לני יורו שאמור להגיע וכל הדיווחים, אז היה את הדיווח שאולי הוא ילך להשאלה וכולי. חמי, אתה, אני מכיר את הווייב שלך, אבל הכותרת היא תודה, תודה. תודה נאצ'ו, וולקאם לני.
לגמרי, לגמרי. אני חושב שחוזר על זה בחודשים כבר, ההחתמה של בלם היא מאוד מאוד חיונית, בעיקר על רקע כל מה שקורה השנה עם כל הפציעות וכו'. אתה דיברת על ינואר, אז כן, אתה יודע, זה דבר גורר דבר גורר דבר. ריאל לא מועדון הראי, והיא לא תחתים בשלוף בינואר עכשיו כי קרה משהו. זה המועדון, וככה הוא עובד. עכשיו שאלה ניורו הוא הדבר הבא. מי שראה קצת תקצירים או משחקים מלאים, רואה שמדובר פה באמת בשחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
סך הכל בן 18.
כן, סך הכל בן 18, אבל אתה רואה עליו, אתה רואה את המסיביות שלו, אתה רואה את היציאה, בלם מאוד שלם, מאוד מאוד שלם. ואני מעריך שהוא יגיע בקיץ, נאצ'ו יצטרך לסיים את דרכו.
טוב, אז גם אנחנו נסיים את דרכנו בפרק הזה. קדוש, חמי, אני מקווה, אתה יודע, אני מקווה בשביל המאזינים שלנו, שכשנסכם את הגומלין, זה יהיה באווירה כיפית וטובה של ההפעלה לחצי גמר ליגת האלופות, למרות שיש פה איזושהי פסימיות מסוימת, אבל אם נגיע להערכה, כמו שאומרים, מי יודע.
בדיוק.
קדוש, חמי, תודה רבה לשניכם, תודה לכם שזנתם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.